ברוכים הבאים ל-77-88, בכיכר הלבנה, יצירתו של דני קרוון, זיכרונו לברכה. כעת הזמן לכוון את הווליום הרצוי עבורכם. תנו לסאונד להימשך מתחילת המופע ועד לסופו. אם נתקלתם בבעיה טכנית, אל דאגה. תיהנו מהמופע עם הסאונד הטבעי של המקום. יצירה זאת היא תלוית מקום. ואנה, לכו בעקבות הרקדניות יעל קרוון וענת ספריר. אך שימו לבכן למיקומו של המדריך שלכם היום. בבקשה, שימו את הטלפון שלכם על שקט והימנו מלענות לשיחות טלפון. מוכנים?
ואחות הצעירה יותר של האנדרטה, כיכר לבנה, ואני הקדשתי אותה למייסדי תל אביב, זאת אומרת להורים שלי, ובעצם זו עבודה שהמידות שלה נוצרו על שהגבעה לא נגעו בה, החלק הישר שהיה לגבעה. כאן הייתה בעיה, רצו לבנות כאן מסעדה מפוארת, ואני באתי לצ'יץ' כי נכנסתי לגן הזה, צבי דקל שתכנן את הגן, ידידי, אדריכל הנוף, רצה שאני אעשה שם מדרשי משחקים לילדים, אבל מפוסלים. זה שאני אעשה משהו מיוחד, היה גם אמן גדול שעשה את זה לפניי, איסאמו נגוצ'י, שהגיתי מושפע ממנו, גם בתפארות שלי בהתחלה. ואז אמרתי לו, איך אתה עושה דבר כזה? איך אתה שם פה במסעדה? הרי זה הפנטהאוס של תל אביב, כל אזרח יכול לבוא לראות, תהיה מסעדה, אז אזרח פשוט לא יוכל לבוא, כי רק מי שיוכל לשלם את המסעדה הזאת. הוא אומר, אין מה לעשות, כבר יש תוכניות, מוכרים לבנות, אולי אתה צודק, אבל זה מאוחר. ואז ירד לי הסימון ואמרתי לו, תשמע, אתה יודע, אני מכיר את משפחת, פתאום שכחתי את השם שלהם. סליחה? לא. וולפסון, משפחת וולפסון, זה אשתי, תמיד, הזיכרון שלי נמצא אצל אשתי. אז זה לא פעם אחת, גם בהרצאות ביפן הייתי עושה לה ככה בצורה כזאת, תגידי לי חווה, מה זה? בקיצור, אז אמרתי, אתה יודע, הוא איש דתי. אתה חושב שהוא יסכים שתפתח את זה ביום שישי ושבת? הוא אומר, אוי, איך לא חשבתי. ופעם הראשונה בחיי, איך הייתי אומר, הדת עזרה להוריד משהו שהיה מיותר לחלוטין. אבל לא קראו לי זה הרבה פעמים. אולי אף פעם. בקיצור, הוא אומר, אז מה אתה מציע? אמרתי, שום דבר, זה יבוא אנשים למעלה. או, אתה כבר מתחמק עכשיו. וככה נולדה העבודה הזאת. אני לא אכנס לפרטים שלה, אני רק אספר לכם שבעצם אני גמרתי את המודל ב-77, וביצעו אותה ב-88, חנכו אותה. נולדתי בתל אביב, אתה יודע שזאת מדינה בפני עצמה. הוריי הגיעו ארצה כשהם היו בני 18. הם הגיעו מאוקראינה היום, גליציה, פולין, האימפריה האוסטרו-הונגרית. אבא גם גדל בלונדון, אבא עברו למנצ'סטר, ואחר כך הוא הגיעו חזרה לפולין, ללמברג, ללבוב, ובגיל 18 הם החליטו לעלות ארצה. הם היו חניכי השומר הצעיר, אמרו להם, אתם צעירים מדי, תנו למבוגרים. הם אמרו, מילה לא יפה, והם עלו בעצמם, עברו גבולות, הגיעו ליפו. אין לי רעיון לפני שמזמינים אני עבודה. אין לי רעיון. אין לי שום רעיון שאני רוצה לקחת ולחפש מקום איפה לשתול אותו. אני לא אמן שמחפש מקום, אני, שנותנים לי מקום, שמחפשים אומן למקום, אני אומן שהמקום מחפש אותו. עוד ברגע שמזמינים, כשאני מזמינים ממני, אני בא למקום ואני משתדל להקשיב ולהבין מה המקום הזה רוצה, מה המקום הזה מוכן לקבל, מה הוא דוחה, זה לא כל כך פשוט. בדרך כלל יש נטיות פוליטיות, אבל אי אפשר להגיד, אני לא מייצר פלקטים בשום פנים ואופן. הדעות הפוליטיות שלי הן דעות כי אני מדבר עליהן בכל מקום. אני לוחם עליהן, אני חותם עליהן. אני עשיתי את זה לא כמחווה לעיר הלבנה, לא חשבתי אז על העיר הלבנה בכלל. וכמובן שתוך כדי עבודה, אנשים היום קוראים לזה העיר הלבנה ולא כיכר לבנה. בעצם אני גמרתי את המודל ב-77 וביצעו אותה ב-88, חנכו אותה. התחלתי לעבוד עם בטון אחרי שחזרתי משיעורים של שנה שלמה באיטליה וחשבתי שאני אהיה צייר פרסקו בקירות במקום בחלל הציבורי. המטרה שלי הייתה לעבוד בחלל הציבורי. כשהתחלתי לעבוד על הגבעה אז הצורות בעצם הכתיבו לי צורות, והמשמעות שלהם לא הייתה משמעות ממש ספרותית. אז הלמה הזה הוא פשוט, כמו שבני אדם חיים ביניהם בשלום, לא בשלום, ככה גם החומרים. אם אתה לא שם אותם נכון, אם אתה לא שם את החומרים נכון, אם אתה לא מחבר אותם כמו שצריך, אז אתה מרגיש אי נוחות. הקהל שבא למקום מרגיש אי נוחות. הוא לא יודע למה. אז למשל, בכיכר הזאת שלי, אז הנוחות היא גם שכל הדברים עומדים כמעט כפי שהם צריכים לעמוד ובמקום שהם עומדים. אבל אתה לא יכול לבנות משהו מראש ולדעת שזה מה שאדם ירגיש. זאת עבודה, סייט ספציפיק, יצירה, שאגב, כל העבודות שלי בעצם קשורות למקום, למידות שלו. המעבר למשל בין שני הקירות האלה, המעבר הצר, היה לי מאוד חשוב. מכיוון שאתה, כאן יש לך את ההרגשה הזאת הפיזית שאתה נלחץ דרך משהו לקראת משהו אחר.
מאוד אוהב חברים, יש לי חברים טובים מאוד, אני קשור אליהם ואני חי הרבה מאוד בזכותם, מכיוון שאני מרגיש שיש לי מסביבי נושמים חמצן ואני יכול לנשום יחד איתם ואני בטלפון קשור איתם. בעבודה שלי, אתה בדרך כלל לא רואה את הכל במכה אחת. אתה מוכרח לעבור דרכה. זה מהלך. היא קיימת בזמן, כמו המוזיקה. ואתה מגלה כל הזמן דברים חדשים.
עוד קליפה ועוד קליפה.
גם בגלל תלוי בנוף, תלוי בטבע, ביום זה אחרת, בלילה זה אחרת, יש אינטרפרטציה, זה לא משנה. אבל אני אומר, הטבע נותן לך אפשרויות שאתה, בגלל הטופוגרפיה שלו, שאתה, מה שאתה רואה בהתחלה, אתה לא רואה את הסוף. אחר כך אתה מגלה את הסוף. של חול, אבל אני לקחתי את הבטון כחול, כי בערך 80% מהבטון זה חול. וביקשתי מאנשים ללכת יחיפים, שהם יחושו
את הצורות בכפות רגליהם, ויורו מחדש את הרגישות של כף הרגל כאלמנט של מישוש, של תחושה. תוך כדי בנייה גיליתי א', שהמים זה לא רק מים, זה גם רחש, זה גם קול, זה סאונד, שהאור של השמש שנכנס דרך החררים בכלל משחק משחק חשוב מאוד ואפשר להשתמש בו כחומר של אומנות.
אני גם סימנתי את התפתחות הזמן כל יום בשעה 12, סימנתי כל יום את תנועת השמש בכמה מקומות, ומעין התחלה של מדידת זמן, מכיוון שבשמש או בצורות השמש אני גם כן משתמש בעבודות שלי.
רציתי שילכו על הפסל, אז אנשים הלכו על הפסל. ואז אני מקבל טלפון היסטרי מאחד מחברי הוועדה, את ראית מה שקורה? הולכים על הפסל שלך. אמרתי, נפלא, זה מה שרציתי. ובאמת, זה באמת לא היה מקובל. זה לא היה מקובל שהולכים על פסל. אני חושב היום שמה שאני עשיתי בלי שום מחשבות ובלי רצון להפתיע או לעשות משהו מיוחד ולעשות איזשהו דבר חשוב באמנות, עשיתי כי הרגשתי שזה אני רוצה לעשות. ומאז הבנתי בעצם שאני קשור למקום, וקשור למקום הזה, והמקום הזה, אני מוביל אותו למקומות אחרים, את המקומיות של כאן. בעצם זה הגדרה לכל העבודות שלי, שהן עשויות מחומרים של טבע וזיכרונות. שהן עשויות מחומרים של טבע וזיכרונות. טבע וזיכרונות. ואני הקדשתי אותה למייסדי תל אביב, זאת אומרת להורים שלי. הפירמידה זה בעצם אוהל, ויש תמונה מדהימה של הוריי על שפת הים, עם החברים שלהם גרים באוהל.
הם הגיעו להנה כחלוצים בשנת 20. הם היו בני 18. הם היו חמישה חבר'ה שגנבו גבולות. אבא שלי פשוט עזב את הבית מבלי להיפרד מהוריו. אמא שלי הייתה משפחה של חמש בנות, אז שם בעצם התקבצו החמישה אנשים האלה שעלו יחד ארצה. כמעט הרגו אותם שהם עברו את הגבול לצ'כיה בלי תעודות, בלי כלום. הם הגיעו לוינה ושם הם קיבלו תעודות כאילו שהם חוזרים אחרי המלחמה ארצה, שהם נולדו בארץ, תעודות מזויפות. ירדו ביפו, הורידו אותם, הסבלים ביפו מהאונייה, והם נסו מיד לבטניה, לשפת הכנרת, ושתלו שם את האקליפטוסים ואת התמרים. הם היו בבטניה תחתית, לא העלית, וזהו, היו שם כמה, שנתיים או שלוש. והם באו לשם ועבדו שם. אמא שלי פעם ראשונה שראתה את הכנרת פרצה בבכי, כי היא חשבה שהכנרת היא גדולה. היא שרה לכנרת שירים כל הזמן, עברה את הויסלה, עברה את הדנובה, בדרך ארצה, והנה היא מגיעה לאיזה מין נחל קטן. תמיד הסיפור הזה נשאר אצלי כששמעתי אותו. גם נסענו לשם, ראיתי איך הם גרו שם וזה.
ואז הם חזרו לתל אביב, התיישבו בתוך אוהל על שפת הים, ולא כן, אוהלים, נכון?
אוהל.
אוהל, כן, באוהל. והם היו שם לא רק הם, עם החברים, עם המשפחה, יש צילום מדהים. וזה בעצם גם בעבודה שלי, הנושא הזה של אוהל, הוא מאוד, אני משמש בו הרבה. זה לא פירמידה, זה אוהל. כי אוהל יש לו צורה של פירמידה, זה נכון. אבל כשהוא בבד, אז אתה קורא לו אוהל.
ואז אבא שלי התקבל למחלקת הנטיות, והוא צמח להיות הגנן הראשי. רגע, אני רוצה גם להגיד מילה טובה על אמא שלי. אמא שלי הייתה אישה מדהימה, ואני, שאני דיסלקסי, לא מכירים בזה אז בתקופתו, היו צוחקים ממני שאני לא יודע לכתוב, שאני כותב משגיאות, לא הייתי יכול להקשיב. בקיצור, היה, ולא ידעו מה זה. הזמינו את אמא שלי ואמרו לה, מנהל אמר, תשמי, בן שלך יהיה בור. אז היא אמרה, העיקר שהוא יהיה בן אדם. וזה מה שהיה חשוב לה, והייתה אישה מדהימה, ואני חושב שאם אני מגיע למישהו תודה שאני מה שאני, זה הרבה בזכותה. ובעצם אבא שלי צבע את תל אביב בירוק. צבע את תל אביב בירוק.
אני חושב שבהחלט הושפעתי ממנו, למרות שאמרתי לו, למה אתה עושה גנים כמו הטבע? למה אתה לא עושה גנים מסוגננים? אז הוא אמר לי, אני צריך להחזיר את הטבע פה, שבמשך השנים חלקו הגדול נעלם. אתה תסגנן.
אז עכשיו אני מסגנן.
Decoration is it a kind of stage structure? Is it theater? No. Is it architecture? No. I think that I felt immediately that I was in front of the work of a sculpture.
Very often in contemporary arts, there is a tendency sort of a self-assertion of certain arrogance of imposing on the world and on the public my ego, my concept. And here, it is something very different. It is the opposite.
פעם אני לא עשיתי משהו שהתחשבתי בגדרות ובהגדרות. עשיתי מה שהרגשתי.
כי בסדר, אני מאמין שהאמנות שלי צריכה לפנות לכל החושים. היא לא רק לחוש הראייה. היא גם לחוש השמיעה וגם לחוש הריח וגם לחוש הפיזי במגע, במאמץ, וכמובן העין בעיקר, שהיא בעצם רואה את המבנים ואת הצורות. והעץ הזה התיישב מקום טוב, אז אני מקבל את זה. הממשלה הרעה ישנו העץ התלוי, ומול הממשלה הטובה ישנו העץ שצומח. רציתי ליצור, ואני עושה את זה בהרבה עבודות שלי, לתת כבוד לעץ.
בעצם הוא מעין מגרש משחקים לילדים, שילדים צריכים לעלות עליו ולשחק, לקפוץ, וזה גם קורה. ילדים מסתובבים סביבו, אנשים מבוגרים לפעמים מעיזים לעלות, לפעמים לא, אבל הפסל כל ערכו הוא בכך שאנשים יכולים לעלות עליו. בעצם הוא מעין מגרש משחקים לילדים, שילדים צריכים לעלות עליו ולשחק, לקפוץ, וזה גם קורה. ילדים מסתובבים סביבו, אנשים מבוגרים לפעמים מעיזים לעלות, לפעמים לא, אבל הפסל כל ערכו הוא בכך שאנשים יכולים לעלות עליו.
ילדים מאוד אוהבים את העבודה שלי, מיד זה הופך למגרש משחקים, ואני רואה בזה קומפלימנט גדול מאוד. הם משתמשים בזה באופן פיזי, מכפות רגליים ועד ראש ושיער.
אני משתמש ברוח בתוך העבודות שלי, שהרוח נושבת לתוכם, לתוך חלילים.
וזה כמו מוזיקה.
כמו מוזיקה, יוצרת מוזיקה. עבודה שלי גם יוצרת מוזיקה, זה התחיל באנדרטת חטיבת הנגב, במגדל, ששם הטבע רמז לי את האפשרות הזאת, ואני אימצתי אותה, וזה חלק מהחומרים של האמנות שלי. ושם השתמשתי במים, בכל החומרים האלה שהם בעצם אור, זאת אומרת, החומרים שהם לא, שאתה לא מחזיק אותם ביד, אבל בעובדה שהם חוזרים על עצמם, ושהם פועלים לאורך כל הזמן, הם נפחים לחומרים של אמנות.
צינור שהיה בשטח והשמיע צפצוף מדהים, אמר לי, כאילו שהטבע אומר לי, תשתמש ברוח. ואז באתי לבונה עוגבים, ואמרתי לו, תבנה לי בתוך המגדל עוגבים, והוא בנה לי עוגבים במגדל, והמגדל הזה מגדל מנגן. גם במגדל הזה אני הרכבתי חלילי רוח, הוא מנגן, מוציא צלילים שמזכירים את האוניות שהיו באות לנמל תל אביב ויפו. כאילו שהטבע אומר לי, תשתמש ברוח. כאילו שהטבע אומר לי, תשתמש ברוח.
היות שרוח האדם היא הורתן של המלחמות, יש לבנות בה את ביצועי השלום. היות שרוח האדם היא הורתן של המלחמות, יש לבנות בה את ביצועי השלום. היות שרוח האדם היא הורתן של המלחמות, יש לבנות בה את ביצועי השלום. היות שרוח האדם היא הורתן של המלחמות, היות שרוח האדם היא הורתן של היות שרוח האדם היא הורתן של המלחמות, יש לבנות בה. היות שרוח האדם היא הורתן של המלחמות, יש לבנות בה. יש לבנות השלום, את ביצועי השלום, את ביצועי השלום. Thank you.
Thank you.